שלום וברכה, שבת פרשת דברים. בפרק ב' בספר דברים משה רבנו מתאר לבני ישראל, משחזר את הכיבוש של העמים או הדרך שעם ישראל עבר דרך העמים בעבר הירדן המזרחי. וכחלק זה, כחלק מזה, משה מתאר את המפגש של עם ישראל עם בני שעיר. ואת העם צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחריכם בני עשיו היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם. יש איסור לעם ישראל להתגרות בבני שעיר. ואחרי זה בפסוק ו' נאמר, אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם. יש כאן ציווי לבני ישראל לקנות אוכל ומים מבני שעיר. וציווי מאוד דומה, או הצעה מאוד דומה, עולה בהמשך כאשר בני ישראל מגיעים לארץ סיחון, ומשה רבנו מציע לסיחון את הדברים הבאים, עברה בארצך, כן, לסיחון מלך חשבון. בדרך, עברה בארצך בדרך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק עברה ורגלי. מהפסוקים האלה רוצה הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ל"ז עמוד ב', ללמוד את האיסור של בישולי נוכל. במשנה שם, בדף ל"ה עמוד ב', נאמר, ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים ואין איסורם איסור הנאה. אחרי שהמשניות במסכת עבודה זרה מדברות על איסור עבודה זרה, שהוא כמובן איסור הנאה, מוסיפה המשנה ואומרת שיש דברים של עובדי כוכבים שאיסורם הוא רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. והמשנה שם מביאה פירוט, חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, חלב עקוב, והבת, והשמן שלהם, רבי עובדין לא התירו את השמן, והשלקות. השלקות זה בעצם דברים שגויים מבשלים. כך כותב רש"י, כל דבר שבישלו עובד כוכבים. ובגמרא, בדף ל"ז עמוד ב', שואלת הגמרא, מנעני מילי, מה המקור לכך ששלקות אסורות? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. זו ההצעה של משה רבנו לסיחון מלך חשבון. כמים, אומרת הגמרא, מה מים לא נשתנו? אף אוכל שלא נשתנה. אבל אם יש אוכל שנשתנה על ידי האור, אותו בני ישראל לא רוצים לקנות מן הגויים שהם עוברים בארצם. מדוע? כיוון שהאוכל הזה אסור מצד בישולי נוכלים. ממשיכה הגמרא ודוחה את המקור הזה, ועוד מעט נראה בדיוק את הדחייה שלה, אבל בעקבות הפסוק הזה אנחנו נעסוק היום קצת בדין הזה בעזרת השם של בישולי גויים. זה דין שכמובן יש לו גם השלכות למעשה, ואנחנו ננסה היום לברר מה הטעם של הדין הזה, מדוע התורה אסרה בישולי נוכרים, או מדוע חכמים אסרו בישולי נוכרים, וניגע גם בכמה נפקמינות בין הטעמים שבהם נגלוש גם לעניינים שנוגעים הלכה למעשה. אז ראשית כל ראינו שמקור הדברים הגמרא מציעה שהוא יהיה בפסוקים בפרשה שלנו, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. יש כאן השוואה בין אוכל למים, כמים, מה מים שלא נשתנו, אף אוכל שלא נשתנה, אבל אוכל שעבר תהליך של בישול באמת אסור. הגמרא שואלת, אלא מעתה חיטים ועשאם כליות האכילה מידי אסורים. אז לכאורה לפי זה יוצא שאם יש לאדם חיטים והוא קולע אותם באש, הם יהיו אסורים כי זה שלקות. אבל יש ברייתא מפורשת, חיטים ועשאם כליות מותרים. אז הגמרא מפרטת יותר ואומרת, כמים, מה מים שלא נשתנו מבריאתן, אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו. וכאן יש גדר מעניין בהלכות פת עכו. האם צריך שהאוכל גם ישתנה על ידי הבישול, ולכן כליות שלא משתנים, הצורה שלהם נשארת אותה צורה שהיא בבריאתם, אלא הם רק עברו תהליך של בישול, אז הן לא היו אסורות בדיני בישולי גויים. או שגם בישול כזה שלא משנה שום דבר עושה. והגמרא רוצה ללמוד מהפסוק שלנו שהבישול צריך לשנות את המבנה של האוכל. שואלת הגמרא, אלא מעתה חיטים ותחנה, מה חינם מדי אסורים? אמנם אין כאן בישול, אבל יש כאן תחינה. והתניא, חיטים מעשם כליות, הקבחים והסלדות שלהם מותרים, כתוב שמותר לקחת חיטים שתחנו אותם. אלא כמיים, המים שלא נשתנו בריאתן על ידי האור, הפוכל שלא נשתנה מבריאתו על ידי האור. אומרת הגמרא, צריך את שני הדברים גם יחד. גם שיש שינוי בצורה של החפצה, של החפץ, שאותו רוצים לאכול, וגם שהשינוי הזה יעשה על ידי האור. אז שואלת הגמרא, בידי אור כתיב, אבל לא כתוב בפסוק שם בשום מקום האש לא מוזכרת. אוכל בכסף תשבירני, מים בכסף תיתן לי, לא כתוב כאן אש בשום שלב. אלא מסיקה הגמרא מדרבנן וקרא אסמכת בעל. כל הדין הזה בעצם אומרת לנו הגמרא הוא אך ורק דין דרבנן, הפסוק הוא אסמכת באלמה, ואין כאן דין דאורייתא למסקנת הגמרא. מדוע חכמים אסרו? אם כן, אחרי שבראנו שמדובר כאן על דין דרבנן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה חכמים אסרו בשולי גויים? הטעם המקובל מופיע ברשי על המשנה בדף למדי עמוד ב', והשלקות, כותב רשי, כל דבר שבישלו עובד כוכבים ואפילו בכלי טהור, וכולו משום חתנות. והרמב"ם מפרט גם כן בהלכות מאכלות אסורות, פרק י"ז, הלכה ט', ויש שם דברים אחרים אסרו אותם חכמים, ואף על פי שאין לאיסורה ניכר מן התורה, גזרו עליהן כדי להתרחק מן העקום, עד שלא יתערבו בהן ישראל ויבואו לידי חתנות. אז יש איסורים שאחד מהם זה איסור השלקות, אסרו לאכול פיתן או בישוליהן, שמטרתם למנוע קרבה יתרה בין ישראל לבין הגויים, בשביל שלא להגיע חלילה וחס למצב שבו יהודי עוזב את עם ישראל והולך ומתחתן עם גויה. וזו באמת ההבנה המקובלת של רוב הראשונים, שאיסור בישולי העקום נובע מחשש חתנות. אבל בגמרא שהקראנו מקודם, דף המלכת עמוד א', לאחר שהגמרא מסיקה שמדובר על דין דרבנן, רש"י כותב טעם אחר, מדרבנן, שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה ויאכילנו דבר תמה. כאן רש"י מוסיף חשש חדש. בני ישראל, בניגוד לגויים, יש להם הרבה ציוויים שקשורים לאכילה. דיני כשרות, הלכות טרפות, הלכות בשר וחלב וכהנה וכהנה. וגוי שלא מודע לכל ההלכות האלו, אז עלול לגרום ליהודי, בין אם זה בכוונה ובין אם זה בטעות, לאכול דבר תמה. ואם הישראל מתרגל לאכול גם מבישוליו של הגויים, ולא משגיח על הבישול כמו שצריך, אז הוא לאט לאט יסמוך יותר על הגוי, ויוכל את הבישול שלו גם בלי לברר עם כל הדברים קשרים עד הסוף, וימצא שהגוי האכילנו דבר תמה. ברור שהטעם הזה הוא מנוגד לחלוטין למה שכתב רשי במשנה, כי שם רשי הדגיש, והשלקות כל דבר שבשלו בין כוכבים ואפילו בכלי טהור, זאת אומרת גם אין בעיה של כשרות, גם אם הכלי הוא טהור אין אפילו בעיה של טומאה וטהרה, עדיין יש כאן איסור משום חשש חתנות. ואצלנו רש"י אומר שאיסור רק מחשש של דבר טמא, ויש לדון בדברי רש"י מה כוונתו. האם רש"י חושש כאן בעיקר להרגל, שם הגוי הישראל יתרגל לאכול במשלב של הגוי, ומעילה ביובות הימים הגוי גם יאכילנו דבר תמה. ואז בעצם שני הטעמים יש ביניהם קשר, הם נובעים מאותו, או נאמר ככה, מטרת איסור האכילה בשניהם מאותה מטרה, להבדיל בין היהודים לבין הגויים. במשנה רש"י מסביר שזה מחשש של חתנות, בגמרא רש"י מסביר שזה מחשש של אכילה דבר תמה, אבל המטרה של האיסור היא אותה מטרה, למנוע קרבה. אבל אפשר גם להציע בדברי רש"י, בדף ל"ח, בגמרא ולא במשנה, שרש"י באמת מתכוון לדברים כפשוטם, ואיסור הוא שמא יאכילנו דבר תמה. הבעיה היא לא בקילובה, אלא בחשש שבכל בישול ספציפי שבו יבשל יש דבר תמה. ונפקמין על הדברים האלו, תהיה מה הדין אם יש פיקוח של כשרות על בישולי הגוי. אמנם הגוי מבשל הכל מההתחלה ועד הסוף, אבל יש ישראל שכל הזמן עומד על גביו ורואה שכל הבישול היה כדת וכדין, לא נפל כאן שום רבב, והכל מותר, כן, אין כאן שום איסו. ונפקמינה מעין זו עולה בדברי הריבש. הריבש בסימן תו קוף יו דלת. דן בבישול השפחות. יש הלכה שחלק מהראשונים נקטו בה, ששפחות של ישראל מותר לאכול מבישוליהם. בשולחן ערוך נפסק למעשה להחמיר בזה, אבל יש שמצרפים את זה לאתר במקרים כאלו ואחרים. והריבה שם מסביר את האתר. ומבאר, והטעם האחר שאמר שיהודית עומדת על גבה, שהיהודיות עומדות על גבה ומשגיחות עליה ולפעמים מסייעות בבישול. קיצור, אומר הריבש שאם באמת מדובר על שפחה ובית של יהודי, אז מסתומת היהודים גם כן מתערבים בבישול, ומשהו הם עושים בבישול עוד לפני שהמאכל מגיע לכדי אכילת בן דורסאי. והרחה זקוקה בשולחן ארוך בסימן קוף י"ג ביורדיה, שאם ישראל מתערב בבישול, זה כבר לא נחשב בישול גויים, כי יש כאן בעצם הכר שמראה לנו, מזכיר לנו, להימנע מהקרבה הזו בין היהודים לגויים, ואומר ריבש לא ייתכן שלא יהיה הכר כאשר שפחה מבשלת בבית. כמובן שלדין שפחה יש לזה הרבה משמעויות, כי אם למשל מדובר על אדם ערירי שאין איתו בבית אף אחד, ויש לו עובדת זרה שמבשלת עבורו, שם ודאי שהוא מרותק לכיסא גלגלים או משהו כזה, ודאי שהוא לא יכול להתערב בבישול, ולכן שם יהיה איסור לפי הריבש. אבל הריבש דן בהצעה מעניינת, אולי נתיר כאן בשולי גויים מהטעם של ישראל נכנס ויוצא. הרי היהודי נמצא שם, רואה מה הגוי עושה, כיצד הגוי מבשל, והגוי, העובדה הזאת אמורה לגרום לגוי לפחד מלעשות איסורים. כן, ראינו בגמרא במסכת חולין בדף ג' עמוד א' לגבי שחיטה, ששחיטה של כותי כשרה כשישראל נכנס ויוצא. מדוע? כי הכותי יודע כל רגע שישראל יכול לבוא, וישראל יראה אם יש פגם בשחיטה שלו, אם הוא שוחט לשם עבודה זרה וכדומה, ולכן הוא מפחד ועושה את כל הדברים כדת וכדין. זה היתר שאנחנו סומכים עליו הרבה מאוד בהלכות איסור והיתר. למשל, בחלב גויים, זה היתר שיש כאשר מחלבה יודעת כל הזמן שהיא מתונה לתיקוח של משגיח כשרות, באופן כללי השגחת כשרות, אבל משגיח כשרות לא נמצא בעסק בכל הזמן שמבשלים בו, 24-6, לא יודע כמה, אלא הוא נמצא, אבל יש לו את היכולת כל רגע לבוא לביקורת, והעובדה הזאת שכל רגע יכול להיכנס משגיח כשרות, גורמת לבעלי העסקים לפחד שישללו מהם את הכשרות, ולכן הם מקפידים על כל הנהלים שהכשרות מצליחה. אותו דבר היה אפשר לומר במשולי גוי, כיוון שישראל עומד על גביו ונכנס ויוצא, לא תהיה בעיה של משולי גויים, אם באמת הטעם, כמו שכותב רשי, שמה היה אכילנו, דבר תמה. אבל הריבש דוחה את זה וכותב, ואין עמידת היהודית על גביו מעלה ומורידה כלום לבטל טעם חתנות. תסביר הריבש, מכיוון שהטעם של האיסור הוא חשש חתנות, אז כאן ישראל עומד על גביו לא מועיד, ועל אחת כמה וכמה ישראל נכנס ויוצא, מכיוון שהבעיה כאן היא לא בחשש האיסור, שמה הגוי יכניס דבר תמה לאיסה או לבשל בצורה אסורה, אלא הבעיה כאן היא עצם הקיובה, ולעצם הקיובה הכניסה ויציאה לא מועילות כהוא זה. כל התועלת שלהם היא לדאוג שהגוי יבשל כמו שהיהודי רוצה, על פי הלכות איסור והיתר, ולא כמו שהוא רוצה. אז עוד דווקא מינה אחת בין שני הטעמים בעצם. לטעמו של רש"י, או לפחות להבנה שהחשש הוא באמת חשש קונקרטי של החלת איסור, של האכלת איסור בדברי רש"י, אבל ישראל נכנס ויוצא אמור להועיל. אבל אם מבינים שהחשש הוא חשש קרבה, בין אם קרבה משום חתנות ובין אם קרבה משום האכלת דבר תמה ברבות הימים, אז מסתבר שיש איסור גם במקרה כזה. לפני שנגיע לנפקמינות נוספות בין הטעמים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה בדברי רש"י. הרי רש"י הלכורה סותר את עצמו. במשנה בדף למדי רש"י כותב שאתה המוכשש חתנות, ושלושה דפים לאחר מכן בדף למד ח' רש"י כותב שהאיסור משום שמאכיל על דבר טמא. אז מילא שהרמב"ם כתב אחרת וראשונים אחרים חלקו על רש"י, זה ניחא. אבל כיצד ליישב את דברי רש"י זה עם זה? אז זה המקום לומר שבאמת צריך לחלק בין הטעם לבין הגדר, כמו שאנחנו הצענו. ייתכן שהחשש קרבה עלול להוליד גם אכילת דבר טמא, ולכן יכול להיות שכיוון שהגדר הוא אותו גדר ושניהם הגדר הוא הרחקה, המטרה היא להרחיק מהגויים, אז הטעם של למה בדיוק להרחיק הוא לא כל כך משנה לרש"י, ולכן רש"י יכול לכתוב פעם טעם כזה ופעם טעם אחר. היסוד של האיסור הוא עדיין אותו יסוד, אבל זה דברים שהם קצת פחות מסתברים, ונדמה לי יותר ללכת בכיוון שמעלה ערוך השולחן ביורדי הסימן קופית ג' סעיף ב'. עכשיו הוא שואל את השאלה הזו, והוא משיב בעקבות שאלה שעולה בראשונים, כבר בתוס נותה עבודה זרה, על היחס בין שתי גזרות חכמים, גזרת פת אקו וגזרת בישולי גויים. במשנה הם מופיעים כשני איסורים שונים. יש איסור לאכול מפת גויים ואיסור לאכול מבישולי גויים. נשאלת השאלה, מדוע צריך שני איסורים שונים? הרי גם פת היא בישול של גויים. מה ההבדל? בנוסף, חשוב לדעת שפת גויים זה דבר שיותר רכינו בו. הפת הייתה פחות מצויה מביהם כשחי בין הגויים בגולה, ולכן זה דבר שהיו שהקפידו עליו והיו שלא כל כך הקפידו עליו. ויש להם בקורות, כבר בדברי הראשונים מובא מנהג כזה שלא כל כך להקפיד על פת גויים. שולחן ערוך פוסק בהלכות עשרת ימי תשובה, שבעשרת ימי תשובה צריך להקפיד על פת גויים, כי זה אין שצריך יותר להתחזק בהם בעבודת השם. ונשאלת השאלה, מה ההבדל? למה בפת גויים יותר בכלים ובשולי גויים לא? אז אומר ערוך השולחן, זו הסיבה שרש"י הביא שני טעמים. בפת, החשש שבשם היפירים דבר טמא לא כל כך שייך. מה כבר יש בפת? יש קמח ומים, אולי קצת אבנים, אבל לא מכניסים דברים טמאים בפת, בטח לא בפת של ימיהם, שהייתה דבר יחסית פשוט, לא כמו היום. יש לנו כל מיני סוגי לחמים ומיני לחמים, ועם תבלין כזה ותבלין אחר, ושמים בתוך הלחם כל מיני פירות וירקות וכל מיני דברים. פעם זה היה דבר יותר פשוט, קמח ומים מכינים לחם. ולכן שם לא שייך החשש של שמא יאכילנו דבר טמא, אבל החשש של חתנות עדיין שייך. מה שאין כן בבישולי גויים, שם כבר יש שני טעמים לאיסור, וממילא גם דרגת החומרה יותר גדולה, לכן פת גויים ניתן להתיר אותה מטעמים כאלו ואחרים, ממחסור וכדומה. אבל בישולי גויים לא. וכך מסביר ערוך השולחן את ההבדל בין שתי הגזרות הללו, שלכאורה הם אותו דבר ואמור להיות להם אותם דינים, ומתרץ ערוך השולחן גם את הסתירה בדברי רש"י. אז כמו שהבטחנו כבר בהתחלה, עכשיו נעבור לשלב הנפקמינות. יש כמה וכמה נפקמינות בין הטעם של רש"י, מצד שמה יכינו דבר טמא, שכמותו פוסק גם האור זרוע, נראה דבריו בהמשך, לבין הטעם של הרמב״ם והריב"ש ורש"י במשנה ורוב הראשונים, שהחשש כאן הוא חשש של חתנות. ונעבור על נפקמינות אחת לאחת. נפקמינה ראשונה קשורה לדברים שראינו בגמרא, וזה בעצם השאלה מה גדרי הבישול או סוגי האוכלים ששייך בהם בישולי גויים. אז בגמרא בדף למדחת עמוד א' מביאה שני תנאים, אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב, כל הנאכל כמות שהוא חי, אין בו מישהו בשולי עובדי כוכבים. בסור רבת נואחי, שהגדר הוא דבר שלא נאכל כמות שהוא חי, רק הוא אסור מצד בשולי גויים. בפומפדית אמר נואחי, אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב, כל שאינו נאכל על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת, אין בו משום בשולי עובדי כוכבים. אז בפומפדית אמרו שצריך שהדבר הזה יהיה דבר מכובד, דבר שעולה על שולחן מלאכים, והשולחן ערוך ביורדיה בסימן קופית ג' סעיף א' פוסק את שני הדברים גם יחד, דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת או לפרפרת שבשלו עובד גילולים, אסור משום בישולי אב. זה שולחן ערוך פוסק את שני הגדרים האלה. הוא לא מתייחס לגדר שהופיע לפני כן בגמרא, וזה הגדר שבו פתחנו. דבר שלא נשתנה מבריאתו, הגדר שנלמד מהפסוק שלנו. אוכל בכסף תשמירני, זה אכלתי, ומים בכסף תיתני ושתיתי, אוכל כמים, מה המים שלא נשתנו מבריאתיו, הפוכל שלא נשתנה מבריאתו, זה מה שמותר, רק דבר שנשתנה מבריאתו אסור. ולזה השולחן ערוך לא מתייחס. ונשאלת השאלה, האם זה שייך, הגדר הזה או לא? הרד על הריס, במסכת עבודה זרה, פוסק, הלוך על המייסה, גם את הגדר הזה, כיוון שהוא לא נדחה בגמרא. כך מבין לפחות הרד על הריס. אלא מדי רב בנן נקרא אסמכתא בעלמא. אומר הריס, מדי רב בנן משום חתנות, כמו שכתב רבנו תם במשנתנו, או כדי שלא ירגיש ישראל רגיל לסלום אכל ומשתה ויחילנו דבר תמי, כמו שכותב רשי, מביא הרד את שני הטעמים. ונראה לי, דמכל מקום, כיוון דאסמכו בעלמא יקרא, דומיה דקרא באינה. דרך כלל כשאנחנו אומרים אסמכתא בעלמא, אז אומר שאין הפסוק כל כך הרבה חשיבות, מצאו לזה ראיה בדברי התורה, איזה סמך בדברי התורה למה שחכמים גזרו. אבל כאן אומר הרם, זה לא סמך בעלמא, אלא זה סמך שאני לומד ממנו גם את גדרי הדין. ומדעם הפסוק הוא לא המקור לאיסור, זה לא איסור דאורייתא. אבל איסור דרבנן ישאוב את הגדרים שלו מהפסוק, ולכן אף על פי שהדין הוא דין דרבנן, עדיין הגדר הזה שנלמד מהתורה שצריך דווקא דבר שנשתנה מבריאתו על ידי האור, שייך גם באיסור דרבנן. כשהדווקא מילה שהרן מדבר עליה זה בישול של כליות, כמו שדיברה הגמרא, אם אדם קולה כליות והם נשארו באותה צורה, הם רק נהיו כלויות, אין בזה משום בישול עובדי כוכבים. כך טוען הרמב״ם. הרמב״ם בפשטות חולק על הרן הזה וכותב בפרק י"ז, הלכה י"ז, מלאכות מאכלות אסורות וכן כליות של עכו מותרים ולא גזרו עליהם שאין אדם מזמן חברו על הכליות. אמנם לעיקר הדין הרמב״ם מסכים שגם כליות מותרות, אבל הרמב״ם מביא טעם אחר. לכאורה אם הרן צודק, הרמב״ם היה צריך לומר שכליות של עכו מותרים כי הם לא נשתנו לבריאתם, אבל הרמב״ם דווקא בוחר טעם אחר, שאין אדם מזמן חברו על הכליות, זאת אומרת הם לא דבר מספיק חשוב, בעצם יש כאן ואין הרחבה של גדר דבר שלא עולה על שולחן מלאכים. למה צריך דווקא דבר שעולה על שולחן מלאכים? כי הוא דבר חשוב, הוא דבר משמעותי, ויותר שייך בו האיסור של חתנות. חתנות זה לא מסתם, לא יודע מה, להביא איזה לחם עם שוקולד למישהו, אלא זה מלאכים לא, סעודה רצינית, שמראה גם על חיבה. וזה כמו שזה לא קיים בדבר שאינו עולה על שולחן מלאכים, כך זה לא קיים בכליות. אבל העוז הרוע בפסקי עבודה זרה, סימן קוף צדיק א', חלק על הרמב״ם והביא טעם אחר שיותר מתיישב עם דברי הרן. הטעם הזה מובא בשם רבנו שמואל שכותב, הוא הדין לכל דברים המבושלים המשתנים מבריאתם על ידי ההוא, בין מבושלים בין צלויים ברור, כדי שלא יהיה ישראל רגיל אצלו ויאכילנו דבר טמא. אני מדלג מעט. אבל במידי דלא באשיל, שלא ישתנה מבריאתו, אין לחוש לדבר טמא שיותר ניכר. אומר העוז הרוע, הטעם לדבר שלא נשתנה מבריאתו הוא לא בגלל חוסר חשיבותו, אלא מכיוון שאני יודע מה המרכיבים שלו. כשאדם רואה כליה, הוא יודע שהיא רק כלויה על האש, אז הוא יודע בדיוק מה המרכיבים ויודע שאין כאן איסור. ותהיה נפקא מינה בין שני הטעמים, מה הדין בדבר שלא משתנה מבריאתו, אבל כן הוסיפו לו את הפנימיים וכל מיני דברים כאלו שיכול להיות שיש בהם איסור. לדעת העוז הרוע זה יהיה אסור, כי בעצם תורה אומרת שרק בישול שלא מוסיפים אליו שום דבר, אלא רק מבשלים את הדבר בעצמו מותר. אפשר לראות את כל דברים שבבישול, ולכן אין כאן חשש של האכלת דבר תמה. אבל אם מדובר על חשש חתנות ועל חשיבות, ייתכן מאוד לומר שתבלינים לא מוסיפים הרבה חשיבות למאכל. אז לא דווקא מינה אחת. הרן הזה יש שפסקו אותו להלכה, השח ביודע סימן קוף י"ג סעיף קטן א' הביא דבריו להלכה. השולחן ערוך לא פוסק אותו, והרבה פעמים מצרפים אותו להיתר. טוב, נציין שבשום גינת ורדים גם כן הוא מצדד בטעמו של הרמב"ם ואומר שדבר שלא נשתנה הוא בעצם דבר שלא עולה על שולחן מלאכים, היא מילה ואותו גדר, ולכן השולחן ערוך לא פוסק אותו. דווקא מילה נוספת בין רש"י לבין הרמב"ם ודעימי, מה הדין במומר? ישראל מומר, מצד אחד אין בו איסור חתנות כי הוא ישראל, אף על פי שחטא ישראל. מצד שני, חשש שהאכלת דבר טמא בהחלט יכול להיות שייך כאן. המומר לא בוודאי יודע מה מותר ומה אסור. ושאלה זאת על הפתחי תשובה, והוא מביא מהבאר היטב של הרב מעריץ, שכתב, גם בשם התפארת למוישה, שבישול של מומר מותר, כי אין איסור משום חתנות. אבל, מציין כאן הפטש, שהבית יוסף הביא אותם, שהם היה הכי לנו דברים אסורים, ולפי זה גם בישול של מומר אסור, בעצם מביא פתחי תשובה את הנפקמינה שלנו כמו שהיא. האחרונים דנו בשאלה הזאת, וכתבו לכאן ולכאן, היגות מוישה ביורדיה, חלק א' סימן בן ו', דן על חלב של מחלל שבת בפרסיה, והוא טוען שלא היה בכלל הגזרה, גם מדובר על, שמומר לא היה בכלל הגזרה, ולכן מותר לאכול את בישולו ואין איסור לאכול את בישולים של מומר. הרב עובדיה ויביע עומר חלק אי סימן י' דווקא מביא צדדים להחמיר בשם שוט יהודה יעלה, שהוא כותב שפשיטה של רש"י האיסור שייך רק במומר, אבל לא רק זה אלא אף לטעמו של הרמב"ם ייתכן ששייך איסור גם במומר. הרב עובדיה שם דן בעריכות בעניין הקראים שהם יהודים אבל לא ממש מאמינים בדברי חז"ל, האם יש איתם איסור חתנות או אין איסור חתנות, ושם עולה שיש איסור חתנות גם אם מומר מחלל שבת בפרסיה, אז אולי זה לא איסור כל כך חמור כמו עם גויים, אבל עדיין יש איסור, ולכן הרב עובדיה חוקך שם דווקא יותר להחמיר. טוב, אז זה עוד נפקא מינה, הדין של מומר. נפקא מינה שלישית, בישול בביתו של ישראל. התוספות, בעבודה זרה למנחת עמוד א', בביא הלכה. אמר הרב רב אברהם בן רב דוביד, בוודאי שלקות אסרו חכמים כשהעובד כוכבים השלם בביתו, אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל אין לחוש, לא לחתנות ולא לשם היחלנו דברים פניים ולא הודע לו רבנו תם. בוודאי, כיוון שהעובד כוכבים מבשל, לא חילקו כלל החכמים בין רשות ישראל לרשות העובד כוכבים. כי לעולם יש לחוש שמה לא ייזהר גם בביתו של ישראל כמו בביתו של עובד כוכבים. והדבר הזה נפסק בשולחן ערוך. בסעיף א', בקוף י' ג', אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל אסור לחוש בשביל עובדי כוכבים. אז השולחן ערוך פסק כמו תוספות ולא כמו רבי אברהם ברבי דבי. ואומנם כתב רבי אברהם ברבי דבי שלשני הטעמים שייך להתיר בבית ישראל, אך נראה פשוט שיש לחלק ביניהם. לטעם של איסור חתנות לכאורה ודאי שאין לחלק בין בית ישראל לבית הארץ. אומנם זה קצת יותר מכובד שהגוי נזמין את היהודי לבית שלו כשהוא רוצה להתחתן איתו, אבל בסדר, סוף הזמן אוכלים ביחד. אבל לטעם של שם היה אחרי זה דבר טמא, יש סברה טובה לחלק. בבית של יהודי יש רק דברים כשרים, אין דברים טמאים. הגוי לא יכול, אם הוא רוצה להביא לשם דבר טמא, הוא צריך להביא במקום אחר. לעומת זאת, בבית של הגוי שום דבר לא כשר, מטבח טרי. ודאי שהחשש לשם האכלנו דבר טמא הרבה יותר גדול. נפקמין האחרונה שבה נסיים, אם כי יש כאן עוד נפקמינות רבות, אבל לא נתעכב על כולם, נפקמינה שמעלה אותה הציץ אליעזר בדין ודברים שיש לו בחלק כ"ב סימן מ"ד. השואל שם רצה להציע דווקא מן הנורא מעניינת בין רש"י לבין שאר הראשונים. והיא בשאלה מה מהות איסור בישולי גויים. האם מדובר כאן על איסורי אכילה? דהיינו יש כאן חפצה של איסור. או שמא מדובר על איסור בגברא. אסור לאדם לאכול מבישולי עכו. אם מדובר על חשש חתנות, לכאורה איסור איסור בגברא. אסור ליהודי לאכול ביחד עם הגוי את הדברים שהגוי בישל, זה הבעיה. שהיהודי מתקרב אל הגוי, אבל האוכל בעצמו כושר לגמרי, אין לו שום בעיה. אבל אם החשש ושם היה אכילנו דבר תמה, מסתבר יותר לומר שהאוכל הוא זה שנאסר. חשוב לציין, נתיתי נזר כותב את זה לשואל שהדברים לא מוכרחים. כי חז"ל כשהם גוזלים, יש הבדל בין הטעם לגזרה, בין המניע לגזור, לבין הצורה שבה גזרו. ייתכן מאוד שהטעם של הגזרה הוא חשש חתנות, אבל הצורה שבה חז"ל בחרו לגזור, היא לאסור ממש את החפצה של האוכל. ולכן לא ברור שזו נפקא מינה, אבל ודאי שהצדדים מושכים יותר כך. כלומר, שאם מדובר על חשש חתנות, האיסור הוא בגברה, ואם מדובר על שמא יאכילנו דבר טמא, האיסור הוא בחפצה, ולשאלה הזו יש כמה דווקא מינות. למשל, מה דין הכלים שבישל בהם עובד כוכבים? וזו מחלוקת בראשונים. הרשב"א והתרומה, שניהם מובאים בבית יוסף בקוף י' ג', שניהם סברו לאסור גם את הכלים. אמנם הטעם שהרשב"א שם כותב זה שכל שחכמים אסרו אסור כאין דאורייתא, לפי הטעם של רש"י, דברים יותר ברורים. לעומתם, הרעה בבדק הבית, שם חלק על הרשב"א בתורת הבית, והבין שאין כאן איסור, כי כל האיסור, אומר הרעה, הוא משום חתנות. והחתנות לא שייכת בכלים. בוודאי לא יקרה משום חתנות. דווקא מין הנוספת שקשורה לנקודה הזו, מה דין טעם כעיקר? האם יש דין טעם כעיקר במישולי גויים? או לא? מה הדיון? כן, אדם בישל, יש מעט בישולי גויים שנתרבבו עם דבר שהוא הרבה לא בישולי גויים, אבל הם נותנים טעם. האם הולכים כאן אחר הרוב או אחר נתינת טעם? בהלכות איסור ואת בדיני מאכלות אסורות, אנחנו יודעים שיש דין של טעם כעיקר. הולכים אחר הטעם, ואם מדובר כאן באמת על איסור מצד החפצה, היה מקום לומר שגם כאן מלך אחר הטעם. וכך העלה המגיד משנה בהלכות מאכלות אסורות פרק ג' הלכה י' ג', אבל הוא חלק על זה. יש מן המפרשים שפרשו שאין הולכים באיסורם, באיסורים אלו של עקום אחר נתינת העם. שחכמים רצו להרחיק מאכליהם, ולא אמרו שיש שש בנותן טעם בדווקא. וזה דעת הרמב"ן והרשב"א. הרמב"ן והרשב"א שניהם סוברים, שכן שכל המטרה היא להרחיק מן הגויים, בטח מדובר משום חתנות, אולי גם לפי ההבנה שהצענו ברש"י, שצריך להתרחק מהגוי בשבילו לאכול דבר טמא, גם לפי המדובר על דין בגברא, ואם בכן מדובר על דין בגברא, הגיוני יותר ללכת אחר הרוב. כי דין טעם כעיקר הוא דין שקשור לחפצה שלא בטל כי הוא נותן טעם בדבר, ולא להתייחסות של האדם למאכל. אם יש במאכל אחד מ-60 במשהו, אנחנו לא נקרא למאכל על שמו, אבל כן נרגיש את הטעם שלו. ודווקא מן האחרונה שגם קשורה לשאלה הזו, האם מדובר כאן על חפצה של על דיני מאכלות אסורות או על דיני הרחקה, זה דין מליח כרוצח. בהלכות איסור ואתר יש לנו דין שמליחה נחשבת כמו בישול, ועם אווירת העמים. ואם הטעם הוא שמא יאכילנו דבר טמא, גם דבר שהגוי מולח, כן, עוד שיש כאן העברה של טעמים, וייתכן שהוא אומר דבר טמא, יכולה לאסור את המאכל. וכך הביא האור זרוע. פרש רבנו שמואל בסימן קוף צדיקי, לא שנה ביצה צלויה ולא שנה דג מלוח, שניהם אסורים, זו שיטת רבי יוחנן בגמרא, שניהם אסורים משום בישול גוי. אבל הרב בפרק י"ז הלכה י"ז חולק, דג שמלאכו עקום, וכולי וכולי, הרי אלו מתארים, מניח אינו כרותח בגזרה זו, והמאושד אינו כמאושד, וייתכן שהם הלכו לטעמיהם, האור זרוע שסובר כרש"י שהטעם הוא שמא יאכילנו דבר טמא, אוסר גם במניח. לעומתו הרמב"ם שסובר שהטעם הוא משום חתנות, מתיר במניח. והלכה למעשה בזה פוסק השולחן ערוך בסימן קי"ג סעיף י"ג, שדג שמלאכו עובד כוכבים, הרי אלו מותרים, כי מלוח לא כמבושל, והמרושל לא כמבושל, ומוסיף הרמה זה גם כבוש, לא כבושל, ולא אסרו אלא בלישול של אש. אז אומנם הדברים לא קשורים ישירות בפרשת השבוע שלנו, אבל דנו כאן בדבר שאולי נלמד מהפרשה שלנו. אומנם הגמרא דחתה את הלימוד, אבל ראינו מחלוקת בראשונים, האם משהו מהלימוד נשאר או לא. ודנו בדברי רש"י ובדברי שאר הראשונים החולקים עליו, ואם אסון שהתקבלו דברי התורה באוזני השונים, ונשמח בהם בעזרת השם, ונזכה בעזרת השם להמשיך וללמוד וללמד. שבת שלום.